Hola, este es su programa El Mundo. Bienvenidos.
Shalom. Zot haTochnit HaOlam. Bruchim habaim. Itanu haDoktor Michael Lightman. Ito nesochach shuv al noseh me'anien. Doktor Lightman, toda shata melave otanu.
Shalom v'toda lach. Ani itach.
Muchas gracias, Doctor Lightman.
Toda rabba, Doctor Lightman. דיברנו הרבה על גדולי המקובלים בהיסטוריה, וכמובן שלא יכלנו לשים מהצד את המנטור שלך, הרב ברוך שלום הלוי אשלג, שידוע יותר בכינויו הרבש, מי שהיה לך, הייתה לך יחסים של תלמיד מנטור יותר מ-12 שנים. לפני הכל היינו רוצים לדעת מדוע קוראים לו רבש. זה שואלים מי שרואים את התוכנית הזאת. מדוע קראו לו הרבש?
רבש זה נקרא שראשי תיבות. רב, שלום, ברוך, שלום, הלוי, אשלג. אז בקיצור זה רבש. כן, כך קוראים לו.
אל אסל היחו דה
הוא הבן של הרב יהודה אשלג בעל הסולם.
בן הבחור.
גם גדול המקובלים של.
כן, הוא בן הבחור של בעל הסולם. שנולד הראשון לפני כל הילדים של בעל הסולם, וגם תלמיד שלו, הייתי אומר הראשון והיחידי, ובהחלט היה כל הזמן דבוק לאבא שלו, כל הזמן למד אצלו, והיה לידו, וכך קיבל ממנו כל חוכמת הקבלה.
Justamente nos preguntan si por ser el hijo
בדיוק שואלים אותנו שבגלל שהוא היה הבן של בעל הסולם קיבל איזשהו יחס מיוחד מאבא שלו כדי ללמוד איתו?
כן, לא, חוץ מזה הוא היה מאוד דבוק לאבא שלו בכלל. הוא עם אבא שלו הגיעו מפולניה בשנת 1922. דרך מצרים, וכל המשפחה נשארה שם עם אמא וכל הילדים אחרים. בעל הסולם לקח רק אותו, את הבן הגדול הזה רבש, והם הגיעו לארץ ישראל, וכאן בארץ ישראל הם חיו עד שהגיע כל המשפחה, וכך הם התחילו כאן להתבסס בירושלים. זאת אומרת, הוא היה ליד אבא שלו כל הזמן. גם בדרך, גם כאן, כל הזמן היה צמוד כמה שאפשר לאבא. כן.
Se sabe que a los 20 años de edad ya se había
ידוע שכשהוא היה בן 20 הוא הוסמך לרבנות והוכר כרב על ידי האישים החשובים של ישראל מהזמן ההוא, כמו הרב קוק למשל. אבל גם במקביל אנחנו יודעים שהוא עבד בבנייה ובהמשך גם בעבודות פקידותיות, משרדיות. אז מדוע הוא החליט לעבוד בעבודות מסוג כזה כשהוא יכול היה להקדיש את עצמו רק לרבנות?
כן, הוא עבר סמיכה, זאת אומרת מבחן להיות רב בישראל אצל שתי רבנים הגדולים. רב זוננפלד, שהיה ראש לקהילה החרדית שבישראל, ולרב קוק, שהיה ראש לקהילות המזרחים. ולמרות שהיה לו תור רב, הוא לא רצה להתעסק ברבנות, בנתינת שיעורים, כי היה רוצה בעצמו ללמוד, הוא היה סך הכל בן 20, ואז הוא המשיך ללמוד אצל אבא שלו, ועבד, כי סך הכל לא הלך לעבוד להיות רב, אז הוא הלך לעבוד, והוא הלך לעבוד לכל מיני עבודות שאז היה ביקוש, וביקוש היה בעיקר זה בבנייה, ולכן הוא עבד בבנייה, כתפסן ברזל, כביציקות, בטון, בכל מיני דברים כאלה. ויחד עם זה הוא היה לומד, גם לפני שהלך לעבוד לפנות בוקר, גם אחרי שחזר מהעבודה בערב, הוא הלך ללמוד אצל אבא שלו, מתי שהיו שיעורים לאבא שלו, וכך היה חי. זאת אומרת, כל החיים שלו הם היו כדי להרוויח ולהתפרנס, ולפרנס משפחה. הוא התחתן בגיל מוקדם, בגיל 18, ואז כדי לפרנס את המשפחה שלו, היה חייב לעבוד, אבל העיקר, כל היתר הזמן הוא היה שקוע בלימודים.
¿Cómo manejaba él su vida diaria entonces en combinación con
ניהל את היומיום שלו, את חיי היומיום שלו בשילוב בין הלימוד והעבודה שלו וההוראת הקבלה?
כן, כן, כך הוא היה כל הזמן עובד ולומד. זה כל הימים האלו. אז היו חיים אחרים, לא כמו שעכשיו. היו חיים בצמצום, היה חדר אחד, ובכל החדר הזה היה חיה כל המשפחה, וזהו. היו מזרונים שהיו שמים על הרצפה לפני לילה, לקראת לילה, והיו יושנים עליהם, ולמשך היום אז היו מקפלים את המזרונים האלה, ואז היה מקום לשבת, לאכול, להכין משהו, וכך זה היה, הכל בחדר אחד קטן. כך היו חיים אז רוב האנשים כאן, בארץ ישראל. אבל בכל זאת ראש שלו היה כל הזמן רק בלימוד חומת הקבלה.
Porque era tan importante para Rabash que sus estudiantes
מדוע היה כל כך חשוב לרבש שהתלמידים שלו יהיו אנשים עובדים?
Sabemos que eso era algo que inculcaba, que no
אנחנו יודעים שזה היה משהו שהוא היה ממש מדגיש, לא רק את הלימודים של הקבלה, אלא הוא היה חשוב לו שהתלמידים שלו יעבדו.
כן. קודם כל קודם כל הגישה הזאת ללמוד ולעבוד, זאת גישה שהייתה תמיד במקובלים, אצל מקובלים במשך כל הדורות. כמו שידוע לנו, היה החייט, היו קוראים לרב אחד גדול, יוחנן הסנדלר וכן הלאה. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד חשוב ומכובד אם אדם עובד ומתוך העבודה שלו הוא מתפרנס, ולא מתוך זה שאנשים נותנים לו כסף. היה לא יפה לקבל כסף מאנשים, אלא ההפך. אתם רוצים לשמוע ממני תורה, בבקשה, אבל זה ללא כסף. מה שאם כן לעבוד, היו כולם עובדים. לכן זה הוא דרש גם כן מתלמידים. ואנחנו כולנו עבדנו. רק מישהו היה מסתדר בשש שעות עבודה, או בשמונה, או בארבע אפילו. אני הייתי עובד ארבע שעות והיה מספיק לי, כדי לחסות את הצרכים שלי. אבל בעצם כך היינו כולם עובדים. וכל היתר הזמן, למה אני פיניתי את עצמי מעבודה? כי יתר הזמן אני הייתי עסוק עם הרבש. הייתי נהג שלו, הייתי עוזר לו, כך הייתי לידו. כן.
¿Cómo fue que usted decidió que él sería su maestro?
מה גרם לך לבחור ברבש כמורה שלך? מה הייתה התחושה הזאת שגרמה לך להבין שזה המקום שלו, להיות לידו דווקא?
אני עברתי הרבה מקומות לפני רבש, כי חיפשתי תמיד איפה אני יכול לדעת על מהות החיים, למה חיים, בשביל מה חיים, מה מהות החיים, איך גומרים החיים, מה יש בזה, למה למה חיים כך מסודרים? בכלל, מה היקום? מה כל העולם הזה? והאדם שבו, כל הדברים האלה, למרות שאני הייתי לומד הרבה, והייתי חורש ספרים, וגמרתי אוניברסיטה, ועוד כל מיני קורסים למיניהם, זה לא היה מספק אותי. ולכן, כשאני הגעתי לרבש, אז אני הרגשתי מרגע הראשון, ממש תוך כמה דקות, אני התפלאתי מהגישה. שהגישה היא הייתה מאוד מאוד חדה. זהו, שמדובר על הכוח אחד שפועל במציאות, ואיך כוח הזה מסדר את המציאות, ואיך המציאות לפי כוח הזה היא נפלת ומגיבה, והאדם שבתוך המציאות הזאת שנמצא, איך הוא צריך להגיב כדי להכיר את הכוח העליון ולהיות בהזדהות עמו. זאת אומרת, כל הדברים האלה מסבירים בצורה לוגית, מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד יפה, נכונה. וזה מה שכבש אותי. ולא היה שם שום דבר שתעשה, ואחר כך זה יהיה לך, לא יהיה לך, אתה צריך להתפלל כל היום, רק להתפלל, או תלמד איזשהו ספר ומזה יהיה לך משהו. לא, אלה דברים ברורים מאוד. כמו בכל מדע, כמו בכל שיטה מדעית, אתה יכול לשאול ולקבל תשובה.
אתה
הגעת מעולם המדע בדיוק, אז
לכן זה קנה אותי.
אנחנו יודעים שיש לך תחושה עמוקה של כבוד, הערכה, הכרה במורשת החשובה של הרבש. שיש לזה תוקף היום יותר מתמיד. איך מטפחים יחסי תלמיד ומורה רוחניים כאלה בעולם של היום?
זה שאדם לומד מקור החיים, מהות החיים, ממישהו, וכל פעם הוא מגלה עד כמה שהמורה שלו הוא יותר גבוה, יותר עמוק, וכמה שלא מגלה, הוא גם כן מבין שזה תלוי בו, שלא יכול לגלות. אז מתוך זה יש לו הערכה כלפי המורה, והוא משתדל להידבק בו, כדי מה שמבין, מה שלא מבין, אבל דרכו איכשהו להיות קשור למקור חוכמה עליונה. וכך אני הייתי משתדל להיות דבוק לרבש.
אנחנו יודעים שבעל הסולם סימן את שיטת חוכמת הקבלה לזמנים שלנו. אז מהי התרומה המיוחדת של רבש, אם ככה? היום.
יש הבדל גדול בין מה שעשה בעל הסולם ורבש. בעל הסולם הוא היה מדען, במובן הכי הכי גבוה וטהור, וקודם כל עסק בחוכמה, במדע. הוא עד כדי כך הבין והרגיש ופתח והשיג את כל חלקיק הבריאה ואת כל הקשר בין כל החלקים, שראה את כל הבריאה ממש כמו ברנטגן, מההתחלה ועד הסוף ומסוף ההתחלה. ועל זה הוא כתב. קודם כל, מה שאנחנו לומדים מהספרים שלו, זה קודם כל מבנה, סטרוקטורה של כל המציאות. וזה העיקר מה שהוא רצה לעשות, ללמד את זה. חוץ מזה הוא פירש כל ההבחנות, הגדרות, מונחים, מה שישנם במציאות ובחוכמת הקבלה. זאת אומרת, הוא סידר את חוכמת הקבלה כמדע, כחוכמה. שאחריו, כמה שבאים אנשים, הם חייבים כביכול להשתמש בזה, כי אין מקור יותר ברור, יותר סיסטמטי, עקבי, שנמצא בכלל בעולם הזה, אחרי בעל הסולם אין מה לעשות. הוא סדר את הכל. זה מצד החוכמה, מצד המדע. אבל הוא כתב, דווקא בגלל שהיה גבוה מאוד בהשגה שלו, זה כמו איזשהו פרופסור מיוחד באוניברסיטה או משהו, קשה לו להסביר לילדים קטנים משהו מהמדע. בשביל זה אנחנו צריכים איזושהי מורה שלמדה שם חוץ מבית ספר עוד כמה שנים, ואז היא יכולה להסביר. זאת אומרת, יש עניין של גובה ההשגה והעומק ההשגה, וגם כן גישה למתחילים. ולכן לא היה לו כל כך לשון וגישה למתחילים, כי היה לו קשה מאוד להוריד את עצמו. הוא ניסה, הוא כתב לנו בנבואתו, איך שהוא ביקש להוריד אותו מהדרגות האלה נעלות. ובכל זאת נשאר גבוה. ומה שעשה בעל הסולם, סליחה, ומה שעשה רבש, שאני הגעתי לרבש, דווקא נתן לי ככה בסוד שלא ידעו, נתן לי מחברת שמעתי, שם היו מאמרי העבודה לפיתוח הנשמה, מה שהוא שמע מהאביב, מבעל הסולם. אבל בכל זאת היו לי כל כך הרבה על זה שאלות, זה היה מאוד קשה לי בכל זאת. ושאנחנו היינו נוסעים יום יום לכל מיני מקומות, או לטיולים, או לרופא, לאן שהוא היה רוצה לגשת, לים אפילו. אז אני הייתי שואל אותו כל הזמן, ואז הוא ראה שאין ברירה, הוא חייב להסביר מה שכתב בעל הסולם, אבל זה לא מובן לאנשים מתחילים כמוני. ואז הוא התחיל לכתוב בעצמו מאמרים. וכל פעם שכתב איזה כמה דפים, אז נתן לי לקרוא. ואז אני צילמתי אותם, והיו לי ככה כל פעם יותר ויותר ויותר מאמרים, עד שהיום זה ממש אוסף גדול של המאמרים של העבודה, שכל אדם ואדם יכול על ידם להגיע, להשיג את כל הרוחניות. זאת אומרת, מה שעשה רבה, שהוא המשיך דרכו של בעל הסולם לאדם הפשוט שרוצה להסיק על מה שבעל הסולם כותב.
ואתה, מה הרגשת כשקיבלת את המורשת הזאת ממנו, את הכתבים האלה, ולבנות את התקופה, את השלב החדש הזה? מה הרגשת באופן אישי באותו זמן? ומה הרגשת באותו רגע לגבי העתיד שלך הרוחני?
אנחנו רואים מחוכמת הקבלה שבעצמה בעל הסולם ורבש מדברים שאנחנו נכנסים לתקופה חדשה, לדור החדש. כמו שכתוב דור האחרון. דור האחרון זאת אומרת ששלב אחרון של תיקון של נשמה הכללית, של אדם הראשון, שאנחנו צריכים לתקן, ובזה כל העולם שלנו עולה לדרגה הרוחנית. אז אני הבנתי שאנחנו כבר נמצאים בזה, וגם כן הם כותבים, אפילו בעל הסולם כותב על זה, שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, בדור האחרון. ועם רבש דיברתי על זה, הוא לא כתב על זה כל כך, לא רצה מדי לכתוב, אבל שדיברתי איתו על זה, אז היה לי מובן שכבר אין ברירה, זה המציאות, שאני כבר שייך למציאות הזאת, וכל האנשים שיבואו לחוכמת הקבלה, הם נכנסים לתקופה של מה שנקרא דור האחרון. ולכן אני הבנתי שאליי זה לא ללמוד ולהיות מדען בחוכמת הקבלה, ולא לעשות שום דבר ששייך לכל המקובלים הקודמים. אלה בעיקר זה עבודה פרקטית, כמה שאפשר יותר, לפזר את חוכמת הקבלה בכל העולם, והוא כותב על זה כך שצריך לעשות, גם בעל הסולם וגם רבש, רק בהתפתחות חוכמת הקבלה בכל האנושות, אז אנחנו מגיעים להצלחה. עכשיו, לזה בעצם הדור שלנו קיים, ולזה חוכמת הקבלה הייתה משך אלפי שנים מתקיימת, כדי להגיע למימוש כזה. ולכן אני, ששמעתי את זה, אז קודם כל הבאתי לו תלמידים לרבש. ועשרות אנשים הגיעו ולמדו אצלו. וחלק מהם ממשיכים גם היום ללמוד. זה מצד אחד. ומצד השני, אז אני בעצמי המשכתי עוד ועוד ועוד לטפל בעוד אנשים, ועוד להמשיך בהפצת חומת הקבלה, עד שהיום יש לנו ארגון גדול, ועל שם רבש. כך זה נקרא, בני ברוך. זהו, בנים של ברוך אשלג.
Justamente la organización que usted
בדיוק, הארגון שאתה עומד בראשו, שזה בני ברוך, הוא התרחב לכל העולם ונמצא בעצם בכל המדינות. אז השאלה היא, אם הרבש היה חי היום, ראשית, מה הוא היה אומר, קודם כל לגבי המצב בעולם שכולנו עוברים עכשיו, ובנוסף, איך הוא היה רואה את הצמיחה, את הגדילה הזאת של בני ברוך, ההתפתחות, ההתרחבות?
אנחנו לא מדברים על אדם שמת, אנחנו מדברים על נשמה שהיא חיה, והיא נמצאת בנו, ובצורה שאנחנו לא מרגישים בחמישה חושים שלנו הגופניים, אבל זה כך נמצא, ולכן אנחנו נמצאים במצב שברור לנו שרבש איתנו, ושהוא שמח מאיתנו, ואנחנו משתדלים כמה שאפשר יותר להתקדם, להתרחף ולהביא שיטתו ושיטת אביו בעל הסולם לעולם, ואני מקווה שהעולם ייקח את זה. אנחנו נמצאים בכאלו מצבים בעולם שאין ברירה, העולם יצטרך לעבוד לפי זה כדי להשיג את המצב שלו הטוב. ולכן מה שקורה לנו, שאנחנו נמצאים בדור שכל התורה של בעל הסולם ורבש היא מתממשת, ואני בטוח שאנחנו עוד נגיע למצב ששם של בעל הסולם ורבש יהיה מובן ומוכר לכל באי עולם, וילמדו את זה, מה שהם כתבו לנו, ומתוך הלימוד הזה השיגו מהות החיים, מטרת החיים. הכירו את העולם בקיצור.
Como bien dice, no hablamos de la parte corporal, que ya no
está. לא דיברנו על הגשמיות. נכון, כמו שאמרת, אנחנו לא מדברים על הגשמיות, אבל אלא הנשמה היא נצחית. אז איך נמשך הקשר בין המורה והתלמיד, או התלמיד עם המורה? במקרה הזה אתה והרבש, אז איך בכל זאת ממשיכים את הקשר הזה?
מתוך זה שאנחנו היינו קשורים כמורה ותלמיד, גם כן כעוד יותר קרובים מזה, בצורה אפילו שהיינו חברים, כך שהיינו קשורים זה לזה בזמן שהוא היה נמצא בגוף, גם כן שהוא ללא גוף, ואני בינתיים גם כן בגוף, אז אנחנו קשורים, אני מרגיש נוכחות שלו בחיים שלי. הקליפה הזאת של הגוף היא לא מפרידה בינינו.
¿Cómo se manifiesta esta presencia o esta relación?
איך זה בא לידי ביטוי, הנוכחות שלו, הקשר הזה, למי שלא נמצא מאיתנו ברמה הזאת של השגה כמוך? איך זה בא לידי ביטוי?
אני לא יכול להסביר, כמו חי. כמו שהוא חי, ורק ללא גוף, אבל אני מבין ומרגיש מחשבות ורצונות שלו, נטיות שלו, כל מה ששייך למהות האדם. הגבוה, הגדול, המיוחד. זה אני מרגיש. והרבה יותר אפילו במה שהייתי מרגיש לפני שהוא נפטר.
¿Cómo es posible?
איך זה אפשרי?
מפני שזה הכל תלוי בנטייה מה שיש לי אליו. בכל זאת, עד כמה שאנחנו מתרחקים פיזית, אנחנו רוצים להישאר בחיבור בינינו, וזה כבר נעשה חיבור הרוחני. כן, בכל זאת אני בטוח שמשך השנים הקרובות, השם של בעל הסולם ורבש, יתגלה בעולם, בצורה כזאת שכולם הבינו מאיפה יש לנו תורת חיים, ואיך אנחנו יכולים להבין משהו על החיים שלנו, ולהגיע למימוש החיים בצורה אמיתית.
רבש, entonces sigue guiándonos.
אם כך, רבש ממשיך להוביל אותנו בדרך, דרכך?
זה ללא ספק. ודאי שמה אנחנו לומדים? בכל הרשתות שלנו של בני ברוך, דברי בעלי סולם ורבש. איך אנחנו חיים, ממה אנחנו חיים מבחינה רוחנית, נפשית, רק מתוך מה שהם כתבו לנו. אני מעצמי רק פעם כתבתי כמה ספרים למתחילים, לזה שאנשים יוכלו לבוא ולהתקרב לכתבים שלהם. אבל אחר כך אנחנו לומדים רק מתוך כתבי בעלי סולם ורבש.
Unas palabras entonces para cerrar este programa.
אז כמה מילים לסיום התוכנית, אם תוכל.
אני מאוד שמח שיש לנו קשר לנשמה כה גבוהה כמו רבש, ואני בטוח שאנחנו נמצאים בדור שעוד יגלה עד כמה שיש לנו מורה רוחני, אמיתי, חזק, גבוה, ושהוא עם האביב שלו הקדוש של בעל סולם, ששניהם הם כן יכולים להציל את הדור שלנו מבור עמוק שאנחנו נמצאים להר גבוה, ואנחנו נשיג ונבין ונרגיש כל המהות הבריאה, ונשמח מזה ש... היו כאלו מורים שלנו.
Y junto a usted que sigue el legado de ellos.
אז שאיתך שממשיך את המורשת שלהם. תודה רבה לך, דוקטור לייטמן.
גם לך, גברת. תודה.
Hasta la próxima.
עד הפעם הבאה.